שלום, כאן קרן הבר, בערוץ הסמולטוק, בפודקאסט של טובי פולק. השיחה היום עם שאול אריאלי, אולי אחד האנשים הכי בולטים שמצדדים בתחום הפובליציסטיקה וכן הלאה, הכי בולטים שמייצגים את מי שמאמין בפתרון שתי המדינות. אני מודה שבעקבות ההתפכחות שלי, שכנראה פתרון שתי מדינות יפה וצודק ומוסרי ככל שיהיה, כל עוד הוא לא בר ביצוע, אין טעם להחזיק בו. וכל רגע שאנחנו מחזיקים בו, לא רק שמקדם מציאות הפוכה לחלוטין ממה שהוא רוצה לקדם, הוא גם מונע מאיתנו להסתכל על פתרונות אחרים. לא נראה לי שמהשיחה שלי ושל שאול מישהו יצא מנצח, אבל לגמרי ראוי לדבר עד כמה זה בציעה, עד כמה נוסיף עוד לשמוע אותו ברקע של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ו... איכשהו לא נראה לי ששאול יצליח לשכנע, לפחות לא אותי, בזה שאנחנו צריכים להמשיך להחזיק בפתרון שכרגע אי אפשר להשתמש בו. אבל תשמעו, מי יודע, מחכים לשיחה גם אני, הנה מתחילים. שלום לדוקטור שאול אריאלי, אלוף משנה במילואים, מומחה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, נעים להכיר, היי.
היי, בוקר טוב.
אז תודה באמת שבאת, ככה להתארח. זה לא מובן מאליו מבחינתי, שאנשים מגיעים ומוכנים ככה לנהל שיח מעמיק יותר, שזה משהו שקצת יש לנו פחות בזמן האחרון לתחושתי. וחשבתי להתחיל אולי בשאלה קצת יותר קשה. אחר כך אולי אפשר לחזור, כן.
כן, אני דווקא אגיד לך שאני שמח שאנחנו הולכים לשיח מעמיק, כי גם אני חש שזה מה שחסר לנו בעצם בשיח שמתקיים היום בחברה הישראלית. בעיקר שאנחנו מדברים על המדיה הקיימת, במגבלות, באילוצים, או לפחות סדר העדיפות שלה. אז דווקא שיש הזדמנות, קצת מה שנקרא לחקור ולהעמיק ולפרט ולתת תמונה קצת יותר רחבה וקצת יותר מורכבת, אז אני רואה בזה הזדמנות ולא אילוץ.
אז כמוך, כמוני ולהפך. והיו כבר כאן כמה וכמה שיחות, שאני יוצאת מתוך נקודת הנחה שבוודאי לא יצא לך לשמוע, אנחנו גם מעלים שיחות בקצב מאוד גבוה. אחד הדברים ש... אני חושבת כבר די ביססנו, זה נוגע גם למה שאמרת עכשיו, שאנחנו מאוד מתרחקים מהאמת במידה מסוימת, למרות שכביכול זה עידן של תקשורת פתוחה, שהידע הוא בקצות האצבעות, שהיכולת שלך כן לאמת עובדות, לבחון דברים, להפעיל שיקול דעת, אמור היה להיות במיטבו מבחינה של ההיסטוריה האנושית. ועם זאת, זה לא קורה. ובה במידה, יש מתנהל עוד תהליך שהוא משלים והוא גם מקביל, וזה מצחיק כל הממשקים האלה, או לא מצחיק בכלל, אבל זה מארג יחסית צפוף, של שיח שהוא שיח מאוד מכובס, שנועד... להיות ערב לאוזן היהודית-ישראלית אולי אפילו, ולקבל איזשהו סיפור שהוא לא רחוק מהאמת, אבל הוא בוודאי לא האמת, אלא פרשנות שלה, וכל הדברים ביחד נראה שהם מתרחשים, אבל לפחות מצד שמאל הם לא מקבלים מענה. וזה אולי המוקד באמת של הפודקאסט הזה.
א', אני מסכים איתך, תראי, התפרסם בשנה שעברה ספר חשוב על ידי חלק מהאנשים של מכון רן, כמו מייקל ריץ', תחת הכותרת דעיכת האמת. ואכן אנחנו נמצאים בתקופה שלא מאפיינת רק את החברה הישראלית, אלא בעצם את כלל החברה האנושית, וזהו תהליך של דעיכת האמת, זאת אומרת במספר נקודות, ושאנשים מעדיפים את הדעה על פני העובדות, וגם לא מבחינים ביניהם, או תופעות אחרות של ירידה באמון למקורות סטנדרטיים, ושעד היום האמנו בהם, קחי למשל את הלמ"ס, או לחלופין בית המשפט העליון, ודברים מהסוג הזה. האיום הגדול הזה בדעיכת האמת הוא האיום על הדמוקרטיה, משום שברגע שאין לנו יכולת לקיים מכנה משותף מוסכם על עובדות טריוויאליות ביותר, אנחנו לא יכולים לקיים שיח. ושיח זה לב ליבו, ליבה של הדמוקרטיה. בעצם אם אתה לא יכול לדבר, איך שהחבר'ה אומרים, אם לא מדברים, אז יאללה בוא נריב ישר. ולכן לצערי השיח הזה השתלט עלינו, ודווקא המידע, אני לא אומר ידע, המידע הרב שנשפך עלינו מהרשתות החברתיות לא מקל על העניין, משום שהרשתות החברתיות באופן המכוון שבו המידע מגיע, ולא רק ברשתות החברתיות, היום גם בתקשורת כולה, הוא מידע שמעצב את דעתך. ואם הכלים האלו הולכים לכיוון מסוים, הם מעצבים את דעתך על ידי כך שהם חושפים בפניך כיוון מסוים של עובדות, מונעים ממך את הדבר האחר של העובדות, ובעצם הייתי אומר עליי, כחוקר, כאקטיביסט, כאחד שמנסה לתת את התמונה הרחבה, הדבר הוא לא פשוט, וצריך להיאבק על הצגת האמת כל פעם מחדש.
כן, אולי באמת צריך גם לדבר קצת על אפקט תיבת התהודה. ובתוך כל זה, אני מכוונת להמשך המסקנות לפחות שככה עולות לי מהשיחות האחרונות, עושה רושם שאנחנו ממשיכים לדבר על שמאל, כשאין באמת שמאל, וממשיכים להעמיד בראש המחנה רק פתרון אחד, שאני לא בטוחה שהוא פתרון יחידי, ובעצם גם השמאל לא מכוון את עצמו לשמאל במובן הרחב שלו, אלא הוא נמדד אך ורק ביחס לכיבוש בעיקר, ואין שיח של שמאל, אין מפלגות של שמאל, ובתוך המקום הזה שאנחנו ממשיכים לקרוא לו שמאל, כאילו הוא קיים, יש קצת וקום.
תראי, אני חושב שהשמאל בכל זאת קיים, ואנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין השמאל, העמוק, תקראי לזה הרדיקלי, לא במובן הקיצוני, אלא במובן השורשי, כלב המילה של רדיקליות, והוא מבוסס יותר על ערכים אוניברסליים של שוויון מלא, וזה השמאל שמכוון גם לאפשרויות כמובן של פתרון של מדינה אחת, כל אחד, אדם אחד כל אחד, והשמאל הזה נמצא היום יחסית בשוליים, בעיקר ביטויו אכן מגיע כנגד הכיבוש, אבל אני חושב שיש לו אג'נדה שלא מגיעה לכדי פרסום, באופן, הייתי אומר, המוני לצערי, אבל הוא עדיין קיים. עכשיו, יש שמאל שגם אני שייך אליו, וזה השמאל הציוני. השמאל הציוני זה אותו שמאל שעדיין רואה במטרה של התנועה הציונית את מטרתו, קרי, לראות כאן מדינה דמוקרטית, בעלת רוב יהודי, כדי להבטיח את הזהות היהודית של מדינה, של מדינת ישראל, בה מתקיים כמובן שוויון גמור של כל אזרחיה, בטוחה וחברה במשפחת העמים. היום המפלגות שמרימות את הדגל הזה של השמאל הציוני, הן מפלגות קטנות, במידה כזו או אחרת, מרץ ועבודה, ואולי אנשים בודדים במפלגות אחרות, אבל לצערי הם לא נושאים את הקול שלהם ברמה ביחס לאפשרות של אותו פתרון שאנחנו תכף נדבר עליו בטח, ומצד שני גם הם כבולים בתוך המערכת הקיימת היום הקואליציונית הפוליטית, שמונעת מהם גם לבצע מהלכים שיקדמו את המימוש של הפתרון הזה. לכן הקול של השמאל הציוני היום נשמע בצורה לא מסודרת, לא מאורגנת, על ידי מספר לא גדול של אנשים, אבל הוא עדיין נשמע.
טוב, פתחת לי פה פתח לשאול שתי שאלות, אבל אני לא חושבת שאני רוצה שניכנס עכשיו לדיון של ציוני, ולמה כל כך חשוב לעשות את ההבחנה הזאת, ואיך ציוני גם מסתדר עם... זאת אומרת, על הנייר הוא כן, אם אנחנו נסתכל על הוגי הציונות בתחילת הדרך, ציונות כן אמורה להתיישב עם שוויונות, אבל היא למעשה יצרה מצב שבו יש התנהלות כמעט קולוניאליסטית להפליא, ואתה יודע מה זה לוקח אותי לנושא שאליו כן רציתי לכוון, שבעצם פתרון שתי המדינות, ממשיך את המיקוד הקולוניאליסטי משהו, שבעצם בעיניי הוא אחד החטאים הקדמונים של הציונות. אנחנו מדברים פה, ואנחנו תכף אולי ניכנס גם לספר, אבל אם המיקוד שלך הוא על מספר המתנחלים ומספר ההתנחלויות כקובעות בעצם את התנאים של השינויים הנדרשים ליצירת פתרון שתי המדינות, מי בכל זאת, כי חלפו אי אלו שנים מיוזמת ג'נבה שאתה היית בן מקדמה, נכון? ועד היום.
אז בואו נגיד לך כמה דברים. ראשית, אני לא רואה בפתרון שתי המדינות שום מימד קולוניאליסטי. לגמרי לא, להפך. במולדת הזאת, שהיא מולדת גם לעם הפלסטיני וגם לעם היהודי, לא, ההיסטוריה הראתה לנו לאורך למעלה מ-100 שנות סכסוך, שהיא נעדרת אפשרות של קיום משותף תחת מדינה אחת. מכל הסיבות
שבאו... לא היה ניסיון למדינה אחת דמוקרטית כמו שהיא צריכה להיות. זאת אומרת, לבוא ולהגיד...
לא, אני חולק עלייך, היסטורית דווקא כן, הניסיונות האלה, א', היו בראשית על ידי התנועה הציונית, במחשבה שלה להקים כאן מדינה אחת, עם הגעה כמובן לרוב יהודי כדי לשמור על הזהות היהודית, אבל גם לפלסטינים, למשל בספר השלישי, הספר הלבן השלישי שפורסם ב-1939, הוצע להם להקים תוך 10 שנים מדינה ערבית שיהיה בה מיעוט יהודי, והם סירבו לה. עכשיו גם, לכן האפשרות הזאת, אני כבר לא מדבר גם על התופעה של ברית שלום, כן, מגנס ואחרים, שהדבר הזה לא מומש. משום שמדובר כאן בשני עמים בעלי נרטיבים שונים וסותרים, אבל מצד שני הם בעלי תוקף. ולכן הפתרון של חלוקה שמבוסס על פשרה, והקמת שתי מדינות שכל אחת מהן מממשת את הזכות, הטבעית שיש לכל אחד מהעמים האלה להגדרה עצמית, הוא הפתרון שלדעתי הוא האפשרי היחידי.
בהתעלם מנקודה פעוטה.
מה?
שאם אתה מסתכל על השטח הזה שבין הים לירדן, אתה מציע ליותר מ-50% מהאוכלוסייה, פחות מ-20% מהשטח.
בוא נראה, יש היסטוריה. בהיסטוריה... הוצע להם ב-1947 45%. הם סירבו לקבל את ההחלטה הזאת, יצאו למלחמה, שבסיומה ישראל הסתרעה על 78% משטח ארץ ישראל המנדטורי. עכשיו, הפלסטינים עצמם הכירו בעניין הזה, כמו שאמר את זה ערפאת, כמו שאמר איזה אבו מאזן. הוא אמר, עשינו טעות שלא קיבלנו לא את החלטת 181, החלטת החלוקה, ולפני זה לא קיבלנו את ההחלטה של ועדת פיל, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן החלטנו לחזור ולהיות חלק מהקהילה הבינלאומית על ידי קבלת ההחלטות הבינלאומיות.
אבל זה נכון לשנות ה-90, מאז דברים השתנו.
וזה נכון גם היום. גם היום, ובואי אני אשלים רגע את המשפט, ההחלטות 242 ו-338 שמדברות בעצם על חלוקה של ארץ ישראל המנדטורית, 78% למדינת ישראל ו-22% למדינת פלסטין. זוהי העמדה הפלסטינית הרשמית שאש"ף אוחז בה נכון להיום, לרגע זה, אם את פותחת את כל המסמכים, את כל ההתבטאויות בכם. לכן אני אומר, הדבר הזה יכול להיות שמבחינת החלוקה הוא לא צודק או לא, אבל יש לנו כללים שבהם אנחנו מנהלים את המערכת הבינלאומית ואת ההחלטות הבינלאומיות, ושני הצדדים הסכימו ליישב את הסכסוך שלהם על בסיס 242, שזה אומר קווי 67 בגדול. ולכן אני אומר, הפתרון הזה הוא הפתרון האפשרי. עכשיו, אני לא, לגבי ההתנחלויות, אני אומר, ההתנחלויות הן אילוץ שיש להתחשב בו אם אנחנו רוצים להיות פרגמטיים, לא רק צודקים, אלא גם פרגמטיים וחכמים. עכשיו, ביחס להתנחלויות, בניגוד לרוב האנשים, אני סבור שההתנחלויות לא ביטלו את אפשרות שתי המדינות, לחלוטין לא. מי שמכיר את השטח, מי שמכיר את הפריסה, מי שמכיר את הגודל של היישובים, מי שמכיר את מקורות התעסוקה שלהם, מי שמכיר את מערכת החינוך שלהם, את כל הדברים האלה לעומק, מבין שבסופו של דבר אפשר להגיע לפתרון של שתי המדינות עם חילופי שטחים מאוד מאוד מוגבלים של 4%, ובזה אנחנו יכולים להגיע גם לסביעות רצונם של הפלסטינים וגם לסביעות רצונו של רוב הציבור בישראל.
סליחה, אתה יודע מה, אני אצמד רגע לטקסט שלך. אגב, אני חייבת לשאול, ככה בדיוק קרה, זה מתכתב עם רודיארד קיפלינג? סיפורי ככה בדיוק? זאת אומרת, אתה...
לא, לא, זה דווקא במקור שלו מהשיר, שיר ילדות, כן, אולי את זוכרת אותו של האם ככה בדיוק קרה, כן, לזה זה מתחבר, משם זה נלקח. אבל כן, זאת שאלה עמוקה ביחס לאתוס הישראלי ול-12 המיתוסים שמרכיבים אותו.
לא, זה סתם עניין אותי, זה אגב, זה סיפורי, זה סיפורים שנחשבים סיפורי ילדים.
כן.
לא חשוב. אבל אני אחזור למה שאתה אומר. אתה בעצם כשאתה מדבר על ההתנחלויות, אתה אומר בגדול, ותקן אותי אם אני טועה, ש-73% למעשה מהגרים סמוך לקו הירוק, נכון? ואתה אומר, זה משאיר לנו רק 27%, אוקיי? שבעצם, נכון שאתה אומר, זה רוב מוחלט, אבל מהצד השני, אם נדבר במספרים, אנחנו מדברים על מעל 100,000 איש. אתה מסתכל על ההתנתקות, בהתנתקות דובר בגדול ב-8,000 אנשים ברצועת עזה, זה לא עבד טוב.
זה לא עבד טוב לגבי ההתנתקות? שאלה באיזה מימד את רואה את זה וגם מי קיבל?
לא, מבחינה, עזוב כאילו אם ההתנתקות נכונה או לא, זה לא עבד טוב מבחינת פינוי המתנחלים, ההתנחלויות או היישובים.
בואי אני אגיד את מה שאת אומרת במילים אחרות. את אומרת לפנות 100,000 אנשים לאור הלקח שיש לנו מפינוי של 8,000, זה קצת בעייתי.
אני לא אומרת, אני שואלת איך אתה מציע. עזוב, נגיד שזה הכי קל, it's a walk in the park.
אני אגיד לך. אני קודם כל אפתח במשפט ואני אגיד לך, צריך לזכור שמדינת ישראל בשנות ה-90 קלטה קרוב למיליון עולים בברית המועצות לשעבר.
כן, אומרת, שרצו לעלות לארץ, מדובר באנשים שלא רוצים לגור בתוך שטחי, או שגם...
אז בואי נענה לך, בואי נענה לך, תני לי לה רק לענות על הדברים. אוקיי. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של בערך 100,000, אבל צריך לתרגם אותם למשפחות. כשאת מתרגמת אותם למשפחות, עד את מדברת בסדר גודל של נגיד כ-30,000 משפחות שישראל צריכה לקלוט. קודם כל בוא נתייחס לממד הפיזי. בממד הפיזי לישראל אין שום בעיה, באמת שום בעיה, לקלוט 30,000 משפחות.
אין לי ספק, זאת לא הנקודה.
גם מבחינת יחידות דיור וגם מבחינת תעסוקה.
תשמע, זה גם לא כל כך נכון, כי כאן אנחנו פותחים פתח לנושא של תוכניות הדיור בישראל, ויש לישראל בעיה מבחינה של תכנון, ואנחנו נראה אותו.
בעיה מכוונת,
ממש בקרוב. אבל אני לא שואלת על הפיזיביליות של העתקת מקום מגורים לתוך זה. אני מדברת על זה שכשאתה גם מדבר על המתנחלים שאינם גרים קרוב לקו הירוק, אתה גם מדבר על ההארדקור של המתנחלים, וכאלה שלא תהיה להם בעיה לא לציית, וכאלה שלא תהיה להם בעיה גם להחזיק נשק. ואתה כאן, והשאלה שלי דוגרי, כשאתה אומר אפשר לפנות, אז אני יכולה להבין איך על הנייר. בסדר, רגע, אבל אני שואלת לפעמים שאלות ארוכות.
כן.
אני אשתדל לקצר.
ארוכות, ואת קוטעת אותי כל משפט שני.
אוי, סליחה, אני מתנצלת, לא שמתי לב.
אוקיי. אז קודם כל אני אגיד לך דבר. מה שאת אומרת היום זה סיסמאות. סיסמאות שגם שטפו אצלך את המוח. למה? כי הן לא מבוססות מאשר על כמה כותרות בעיתונים או אמירות שנאמרות על ידי פוליטיקאים כאלה ואחרים. בסקרים ממוסדים שנעשו על ידי מספר חוקרים וחוקרים משמעותיים, אם זה נעשה על ידי ה-NSS, אם זה נעשה על ידי חוקרים באוניברסיטת רייכמן, ואם זה נעשה על ידי חוקרים באוניברסיטת תל אביב. והם מציגים לנו את העובדות הבאות. האוכלוסייה הזו, שהיא האוכלוסייה שמועמדת לפינוי, מגלה נכונות מעל ומעבר לאפשרות של פינוי במספר תנאים. אחד התנאים, למשל, שזה יהיה חוק של הכנסת, חלק מוסיפים לעניין גם את הנושא של משאל עם. חלק מההתנגדות שלהם אינה קשורה בכלל לסיפור האידיאולוגי, אלא קשורה על נושא של מיקום עבודה, גיל מבוגר כמו תושבי אריאל שחוששים משינויים ודברים מהסוג הזה. אבל רובם המכריע של המועמדים לפינוי, על פי כל הסקרים האלה שנערכו בקרבם בעשר השנים האחרונות, מגלים נכונות, אני אומר במספר תנאים. עכשיו יש גם גרעין קשה. הגרעין הקשה הזה הוא גרעין יחסית קטן. עכשיו תסתכלי, כל היישובים שאת מדברת עליהם, הקטנים, המבודדים, שנמצאים בגב האר, והם המועמדים לפינוי, אלה, זהו מערך התיישבותי, תלותי ומסובסד לגמרי על ידי מדינת ישראל. בהחלטה פוליטית מאוד פשוטה, כמו שבזמנו אמר רבין על תושבי רמת הגולן, שהוא דיבר על האפשרות לפנות אותם, אם אתה סוגר את הברזים, לא כדי לחנוק אותם, אלא אתה מפסיק להרעיף עליהם מעל ומעבר לממוצע, האוכלוסייה הזאת תעמוד לפני שוקת שבורה ותחזור חזרה לישראל. דרך אגב, מה שהיום רבים מהם עושים גם בתנאים הכי טובים, הם חוזרים לישראל. יש היום לא מעט יישובים שסובלים מהגירה שלילית, אם את רוצה את המספר המדויק, הוא 44 יישובים מתוך 127 שסובלים ממאזן הגירה שלילית, כי הם מעדיפים לחזור לעם. לכן, אם אתה לוקח מדיניות שלמה כזו של הפסקת הזרמת התקציבים, ומצד שני, אתה בונה יחד איתם אתוס אחר של, של, של תפקידם בהיסטוריה הציונית, אתה יכול לדבר על פינוי שיחסית יכול לעבור הרבה יותר קשור, הרבה פחות נורא ממה שאנחנו חושבים.
את כל הדברים האלה אני מודה שכבר קראתי אצלך, אבל שמתי לב דווקא עכשיו כשדיברת, כמה מהר כשאתה מדבר על המתנחלים, אתה משתמש בנתונים האלה, אבל, ואז אמרת למשל באריאל. אריאל היא הרבה פחות בעיה, אז שוב, אז זה נורא נוח להציג כך את הנתונים, אבל זה ממש לא מתייחס, וסליחה שאני אומרת לצערי הרב, משפחתי המאוד קרובה, חלקה חיות חלקה חי בהתנחלויות שיפונו לפי התוכנית שלך, ואת הנכונות שאתה מדבר עליה, אני מודה שבחוגים שלהם אני ממש לא רואה. כשאתה מדבר על המתנחלים, וזה מאוד מאוד נוח, אתה יכול באמת לייצר עקומת פעמון שבה באמת המרכז יהיה כזה שמדבר על התנאים שאתה הסכמת עליהם, אבל זה מתעלם לחלוטין מהמקום הקיצוני בתוך עקומת הפעמון הזה, שאיתה, עם כל הכבוד לכל מה שאמרת, כרגע לישראל אין דרך להתמודד, ואני לא חושבת שרק הכנקת הזרמת הכספים, שאגב מי יחניק, אבל זה בצד, יכול תסייע לשנות את דעתם, הם מאוד מאוד אידיאולוגיים, ומבחינתם יש מקום לאי-ציות.
אוקיי, אז בואי אני אגיד לך כמה דברים. ראשית, מה שאת עושה עכשיו, והדוגמה המשפחתית שנתת, את בדיוק נותנת דוגמה לצערי שלילי, לטענה שבה פתחנו את הפודקאסט, לגבי הנושא של דעיכת האמת ושימוש בעובדות וכן הלאה. אחד הלקחים שמייקל ריץ' כותב בספר שלו, דעיכת האמת, הוא שבעצם אנשים פחות מסתמכים על מחקרים, אלא יותר על התנסות אישית. ולכן, עם כל הכבוד להתנסות האישית, וגם לי יש משפחה...
לא, לא, אתה עושה, כן, זו דמגוגיה מכוערת, מכיוון שזה לא נכון, זה לא מבוסס על תחושתי האישית.
רגע.
וגם אתה, אני מניחה, חשוף הרבה יותר ממני לדוחות של כוחות הביטחון. אתה יודע על מה אני מדברת, אנא ממך. לא נרדד את הדיון למקום שבו אתה מאשים אותי בניסוח הדעות שלי מתוך הראייה המצומצמת של מה שמסביבי.
אז זה בדיוק, את נתת את הדוגמה על בסיס מה שאמרת.
לא, אני נתתי את זה כדוגמה ואתה מאז הפכת אותה לביסוס. זה לא ביסוס וזה לא אקסיומה. זה הוביל לשיחה, רגע. שוב אני אומרת, שנייה, כשאתה נותן את הדוגמאות שלך, הן נהדרות והן מצוינות, אבל שוב, כמו כל מחקר, וזה נכון, הן מתייחסות לאותו מרכז. המרכז הזה הוא קל להנאה הרבה יותר, אני מסכימה איתך. ואיתו אפשר גם להגיע מתוך עמדה פרגמטית לדרך קונסנסואלית של פעולה, נניח. אני הולכת איתך לשם. אבל אתה כן מתעלם מגרעין קשה, שנורא נוח לא להתייחס אליו כי הוא גם בלתי צפוי, אבל ממנו תבוא התנגדות רצינית.
אני מצטער, קרן, את שוב מנסה כאילו לחזור על הדברים שלי, ואת אומרת דברים שלא אמרתי. ואם תרשי לי, אני אגיד את הדברים, כי את הוויכוח שאני מנהל איתך, אני מנהל לא פעם ולא פעמיים. ואני חוזר ואומר, כשאני מביא את הדוגמאות שלי, אני מביא אותן מתוך מחקרים מבוססים, ואני נותן את הדוגמאות כדוגמאות מתוך קבוצה אחת. ולכן מה שאמרתי, בניגוד להתרשמות שלך ושל אחרים, שהציבור המתנחלים שמועמד לפינוי, מגלה עמדות הרבה יותר גמישות והרבה יותר חיוביות ממה שנדמה לנו. אמרתי שאני לא מתעלם מהגרעין הקשה, אני אומר רק שהגרעין הקשה, בניגוד למה שחושבים, הוא הרבה 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 יותר קטן ממה שחושבים, וגם בתוכו אתה יכול למצוא מגוון של דעות. עכשיו, איך מטפלים בו? יש שלושה, ארבעה ערוצים שצריך לטפל בהם באופן מערכתי. הדבר הראשון, בגלל שהוא אידיאולוגי, אז העניין של עוד תמורה כספית כפי שעולה ממחקרים שונים, לא משפיע עליו. הפתרון איתו זה כמו שאמרתי קודם, לנסח ביחד נרטיב חדש לגבי תפקידו בהיסטוריה של הציונות. דבר אחד. דבר שני, זה אמרתי מהצד השני, למנוע את כל הסיבסוד ואת כל התמיכה שניתנת לאנשים האלה, וגם כמובן אכיפת החוק. והדבר השלישי, שממנו אני לא נרתע, ואמרתי זה עשרות פעמים בתקשורת וכן הלאה, אם בסוף נמצא גרעין קשה שאוחז בנשק, ורוצה להפעיל ומוכן להפעיל את הנשק כנגד חיילי צה"ל, לפעול על פי כל כללי הוראות הפתיחה באש. ואני אומר לך שהגרעין הזה הרבה יותר קטן והרבה יותר פחדן ממה שאת חושבת, כי זה מה שעולה בכל הלקחים מהאירועים עצמם, שאנחנו כמובן שותפים לזה. אני לא מנסה למזער או לבטל את הבעיה, אני מנסה להכניס אותה לפרופורציה, על פי נתונים שעולים ממחקרים ומסקרים, ואני לא מדבר על היכרות אישית שלי עם האוכלוסייה הזאת. עכשיו, דבר אחד אני מסכים איתך, שאת שאל, אז מי ייתן את ההוראה? זאת הנקודה. אני מסכים איתך שאין היום התכנות פוליטית לבצע את המהלכים הללו. א', משום שהרוב של ההנהגה הישראלית עדיין שולל את פתרון שתי המדינות, שמענו את ההתבטאויות שנאמרו הן על ידי בנט ולצערנו גם על ידי לפיד, למרות שהוא דיבר על האילוצים של הקואליציה הקיימת, אבל אנחנו יודעים מהי התמונה של המערכת הפוליטית היום בישראל בעקבות הבחירות של 2021, כן? אבל ברור לנו לגמרי שאין היום אווירה ציבורית, אין היום אווירה פוליטית שמוכנה לעשות את המהלכים הללו, ועם זה אני מסכים איתך לגמרי. אבל אני אומר, אם בסוף זה ייבצר, גם מבחינה פיזית מרחבית, ועם זה אני שמח שאת מסכימה איתי, ניתן לפנות את המתנחלים האלה, מה שנקרא הגרעין הקשה, בתוך אותה מערכת כוללת של עשייה ושל מרכיבים שהזכרתי אותם פה.
אז שני דברים. האחד, זה לא שאלה כי כבר דיברנו בזה, ובאמת מיותר שוב, כי אני חושבת שהסברת את עצמך מצוין, אבל אני חייבת הערה סקפטית לנסח, נניח עם אנשי חומש, את תפקידה מחדש ברעיון הציוני.
אוקיי.
בוא נגיד ככה.
בדרך שלישית, אכיפת חוק. הרי חומש זו דוגמה קלאסית של אובדן השליטה, של הפרת חוק, של התעלמות של הפוליטיקאים מהחוק של עצמם. כן, חוק ההתנתקות בעניין הזה של חומש. אז אם אין תביעה לעניין הזה מהמערכת הפוליטית, וואלה, האנשים האלה ימשיכו לחיות באמונותם הפראית והלא מקובלת עלינו. אבל אם יש שינוי במערכת הפוליטית, ותהיה אכיפה של החוק של הכנסת, הדברים הם אחרים. אם הם לא ישתפו איתך פעולה, החבר'ה של חומש, שזה באמת הגרעין הקשה, אז כמובן, יש לישראל כוח, והיא יודעת גם להפעיל אותו. רק צריך מנהיגות אחראית ולא פופוליסטית שתפעיל אותו.
כן,
זה לא יקרה.
אבל אתה מדבר על שינוי. יש שינוי שאולי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לדבר עליו. יש שינוי כי אפילו נשיא המדינה, שהוא כביכול יציר תנועת העבודה, מדבר על חומש ואומר, כן, אני אבקש מהאמריקאים. זה בסדר, זה הגיוני, זה דם מדמנו, לא? ויש את מרץ שלגמרי, ומפלגת העבודה, ששוב, זה משהו שהיא תמיד עשתה, אז אני לא חושבת שצריך להפתיע, אבל שלגמרי נכנעו לנרטיב של... שאגב, התחיל נתניהו ובנט פשוט ממשיך של צמצום הסכסוך, שזה מביך, סליחה. אז זאת אומרת שנניח שהייתי צועדת את הצעדים, ואני כן הייתי חוזרת רגע לרעיון של אם מדברים על פתרון, אז לא יכול להיות שאנחנו מציעים פתרון לא צודק, אבל משם אנחנו לא נצא. יש היום קבלה מוחלטת של מי שאתה קראת לו השמאל הציוני, של זה. של הכיבוש קיים, בואו ננסה לעשות אותו נחמד לערבים, אבל שוויון או זכויות אדם, זאת לא הנקודה. וברגע שהדיון הוא כבר לא כזה, אני לא חושבת שאי פעם נוכל להגיע למקום שאתה ציירת, שאנחנו צריכים להגיע אליו בשביל פתרון שתי המדינות.
אוקיי, אז בואי אני אגיד לך כמה דברים. את לא צריכה לשכנע אותי, לא לגבי בורות, וגם לא לגבי התפרנפות, וכן הלאה. אני לא צריך לשכנע אותי בעניין הזה, ואני מצר על העניין הזה בדיוק כמו. יחד עם זאת, אני לא הייתי אומר שמפלגות כמו מרץ ועבודה מקבלות את המצב של הכיבוש, או איבדו את, או הסירו את תמיכתם בפתרון שתי המדינות. אני רואה את העניין הזה, אני אומנם פוסל אותו, אבל אני רואה אותו באילוצים, בסדר העדיפות, לגבי המטרה של הממשלה הנוכחית, למול אלטרנטיבה שעדיין נושפת באורפנו. ולכן אני מנסה, שוב אני אומר, להבין את הדברים הללו. ובקיצור, כל מה שאת אמר, עדיין נכנס תחת הקטגוריה שאני אומר, היעדר התכנות פוליטית. האם העתיד צופן לנו משהו אחר? אני לא יודע. אבל תקשיבי, שינוי שיכול לקחת את הזמן שלו במדיניות ארצות הברית, כן? התחזקות הזרם הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, בתופעות כמו שראינו עכשיו, החקיקה שכמובן לא צלחה, של התנאיה של הסיוע הביטחוני לישראל, וכן, דברים מהלכים כאלה, בסוף יחזירו את ישראל לפרופורציות הנכונות, ויכולות להביא לשינוי. האם זה יקרה בעוד שנה? אני לא יודע להגיד לך. האם זה יקרה בעוד 10 שנים? גם את זה אני לא יודע להגיד לך. זאת אומרת, האפשרות הזאת קיימת, וכל עוד אתה או אני, כן, בעניין הזה שייך לשמאל ציוני, שמאמין בפתרון של שתי המדינות וכן הלאה, צריך לעשות את כל מה שאפשר להבהיר שהפתרון הזה עדיין אפשרי, והוא מותנה בסופו של דבר בהחלטה פוליטית של שני הצדדים, בעיקר של ישראל במקרה הזה.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הדעה הזאת. כי עד שיבשילו התנאים, לא משנה, כל אחד יגיד איך ש... יש כאן מוכנות של ישראל, סליחה, גרוע מזה, של השמאל, לתחזק את הכיבוש, לתחזק אי שוויון, לתחזק בתוך הקו הירוק את חוק הלאום שמעגן אפליה וחוסר שוויון אזרחי, בין אזרחים, וכל זה בשם רעיון אוטופי שאולי מתישהו יבשילו התנאים שהוא יקרה, ואז יהיה לנו הרבה יותר טוב וגם תהיה כאן דמוקרטיה, אבל בינתיים כל זה נעשה על הגב של הפלסטינים. כל זה נעשה תוך כדי קבלת הנרטיב שיש איזשהו עוול הכרחי, אבל כל עוד זכויות של יהודים לא נפגעות, הכל בסדר.
מה, אני לא מבין מה את מנסה לשכנע אותי, שהדברים האלה הם לא בסדר.
אני שואלת, אם אנחנו לא צריכים להיות כנים, רגע, שאלת.
אבל את צריכה להסתכל על התמונה בכללותה. אני כמובן שולל, ובטח קראת את המאמר האחרון שלי, הנושא של צמצום הסכסוך. כן, טבע אותו מישהו שבאמת אין לו צל של מושג של מה שקורה בשטח, שלא לדבר על מה שקורה מתחת לאפו.
עצלנות מוסרית אומרים לך.
כן, ורבוי, רבוי, רבוי באג'נדה, לאומנית, כן, מבית מדרשה של הרציה והרעיה. אבל אני באמת, לדבר על צמצום הסכסוך זה ממש לא להבין את שורשי הסכסוך, לא להבין את הנרטיבים, לא להבין את המגבלות ואת האילוצים. ולכן אני עוזב את זה. מי שמדבר על צמצום הסכסוך עושה בדיוק את מה שאת אומרת ואני מסכים. מתחזק את הכיבוש במכבסת מילים. כמובן שאני נגד העניין הזה. אבל אני שואל, ברגע שאת מפנה את האצבע הזאת, ואני כמובן לא הנציג שלהם עלי אדמות, כן? של מפלגות, מה שאני קורא, השמאל הציוני, כן? מרץ ועבודה. אני רואה את החשיבות במיקום שלהם היום בממשלה, למול האלטרנטיבה שהייתה. אם הייתה ממשיכה האלטרנטיבה הקודמת ברשותו של נתניהו, הרי מה שהיה קורה היום בשטח, אני לא יודע כמה את מודעת, לכל תוכניות הבנייה, לכל תוכניות סלילת הכבישים, אותה תוכנית אב לתחבורה שהשיקה מירי רגב בתחילת תפקידה לפני כשנתיים, כל הדברים הללו היו יוצרים קושי אדיר גם בהיתכנות הפיזית מרחבית של פתרון שתי המדינות. האם המחיר של מה שנקרא שימור הסטטוס קוו, שזה גם מילה נוראית, על ידי המפלגות הללו, היה שווה או לא שווה את האלטרנטיבה? זאת השאלה שאני שואל את עצמי בנקודה הזאת. לכן אני אשמח מאוד שאם נתניהו ייעלם, ובצדק, מתוך הזירה הפוליטית, ואנחנו נחזור לחלוקה שלטונית שמבוססת על האג'נדות הפוליטיות, ולא מה שאנחנו רואים היום בממשלת השיתוק הזאת והשינוי הזאת, ואז כל אחד יוכל לנהוג או לפעול למען האג'נדה שלו. אבל עד שלא נעבור את המשוכה הזאת, אני אומר, וואלה, 54 שנות כיבוש הן נוראיות, יהיו 56, זה גם נורא, אבל אולי מאז, משם, נוכל לצאת לשינוי במערכת הפוליטית, וכמובן במדיניות כלפי הפלסטינים. ולא צריך לשכנע אותי בכל העמלות שציין, הן ברורות לי לגמרי.
אבל העניין הוא, שבזמן הזה, אתה דיברת ובצדק על זה שאנחנו מדברים על סטטוס קוו, וזה גם לא סטטוס קוו כי זה זז כל הזמן. סטטוס קוו זה...
הסטטוס קוו זה סיפוח זוחל.
נכון.
הסטטוס קוו זה סיפוח זוחל, עכשיו הוא נעשה במהירות איטית יותר יחסית למה שהוא נעשה עד הבחירות האחרונות.
אין ספק, אבל בתוך כל זה, יש גם צייטגייסט בתוך החברה הישראלית, בדגש על החברה היהודית הישראלית, כי הממשלה הזאת, נכון שהיא כן ממשלה של שיתוף פעולה כזה או אחר, יהודי ערבי שלא ראינו, ופה יש כאן פריצה דרך חשובה מאוד, שאגב מי שסלל אותה זה נתניהו, שזה גם משעשע, זה גם לא בא משורות השמאל, אבל לא חשוב. ואתה אומר, אוקיי, אז לא 54, 56 שנים, אז עזוב את זה שאם היינו פלסטינים, שנינו לא היינו מסכימים לעוד שנתיים האלה שהוספת, וזה גם לא עוד שנתיים, הלוואי שזה היה שנתיים. אבל בסופו של דבר, בתוך הציבור הישראלי, ופה יש לנו כן אחריות, בתוך הציבוריות הישראלית זה גם משנה את התפיסות ואת הסטטוס קוו, ולוקח אותן יותר ימינה. בשם איזשהו פרגמטיזם, בשם whatever, אבל זה תהליך שגם יוצר אצלנו מומנטום מסוים לכיוון מסוים, ולהטות אחר כך את הכיוון הזה, אני לא רואה מאיזה כוח יעשה את זה, אנשים שלא דוברים שמאל.
אבל אני לא מבין מה את רוצה להגיד, אני מסכים עם כל מה שאמר, אז מה, עד עכשיו אני אשב ואקטר?
לא, אז אני שואלת אם אין עלינו איזושהי אחריות לבוא ולהגיד, אוקיי, כל זה הנתון, אז הגיע הזמן שנפסיק להשתמש בכלים האלה, שכן נדבר על אמת, שנפסיק לדבר על פרגמטיזם, שכן נתייחס לדברים כמו שהם, ולא נתפשר על ערכים שהם ערכי יסוד של השמאל כמו שוויון, ונגיד חלס לזה שהשמאל הציוני מייצג אותנו, ונבנה משהו יותר ישראלי, של שיתוף פעולה יהודי-ערבי, שכן יכול לשנות את הסטטוס קוו, כי גם אם אנחנו מסכימים, נגיד, שהפתרון שאתה מציע של שתי המדינות הוא אפשרי וישים, ואפשר יהיה לפנות את ההתנחלויות, עד שלא יקום גוף פוליטי, שזה יהיה מרכז הכוח שלו, וששוויון ודמוקרטיה יהיו חלק בלתי נפרד מהערכים שלו, אז בעצם, גם אם מה שאתה הצעת באופן עקרוני הוא אחת מהאופציות של דברים שיכולים לקרות, עד שזה לא יקום, זה לא יקרה.
את מבינה מה קורה פה? את נצמדת לצדק בלבד.
לא, אני גם נצמדת למוסר ולאמת.
גם אני, הרי אם את קוראת את המאמרים שלי בארץ...
אין בינינו חילוקי דעות בנושא הזה.
אני לא חוסך ביקורת מאף אחד, וגם לא סופר אף אחד. אני אומר את מה שאני מאמין, ואת מה שנתפס בעיניי האמת, למרות שאנחנו יודעים שלגבי הסובייקטיביות של כל הדברים, ואני אומר את הדברים ומביא לצורך העניין עובדות ככל שניתן כדי לתמוך בדברים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על אפשרות שהיא נכון לעכשיו תיאורטית. אנחנו אומרים את כל הדברים האלה. עכשיו, בהינתן הדברים הללו, מה אפשר כן לעשות? האם, זה מה ששאלתי קודם, האם אחרי שהתמונה שסרטט, ואני מסרטט כל פעם מחדש, היא התמונה העכשווית, מה ניתן לעשות? עכשיו, את אומרת, עד שלא יקום גוף פוליטי, אז אני, למה אמרתי? אז תגידי את הגוף הפוליטי, בואי נראה כמה מנדטים. אני אומר, אני מודע שגוף פוליטי כעת כזה לא יכול לקום, כן? הייתי שמח מאוד אם הוא היה קם, והיו כל מיני ניסיונות קטנים כאלו, לכן אני אומר, מה אני אוכל לעשות, אני אוכל לעשות במציאות הקיימת, מבחינת השיח שמקיים הציבור הישראלי, ביחס לעובדות, ביחס לנתונים, ביחס להתכנות של פתרון שתי המדינות, ביחס לשיתופי פעולה וכן הלאה, זה מה שאני מרגיש שניתן לעשות בשלב הזה, בעיקר להתמודד, אני אומר, לא עם הבורים, אני לא הולך להכניע את הבורים, אני רוצה להכניע את הבורות, שזה גם אתגר גדול בפני עצמו, כן? ובלתי אפשרי, אבל שיותר ויותר אנשים יהיו מודעים למרכיב האמת בתוך האתוס הישראלי הגדול הזה, שיהיו יותר ויותר חשופים לאפשרויות. הרי למה אני אומר את העניין הזה? כי רבים בקרב הציבור הישראלי, הרי למעלה מ-50% עדיין תומכים בפתרון של שתי המדינות, אבל בקרבם, קרוב ל-70% לא מאמינים שהדבר הזה אפשרי. משתי סיפות עיקריות. אחת, היעדר פרטנר פלסטיני. למה הם אומרים את זה? כי הם לא מודעים, הם לא מכירים בכלל את העמדה הפלסטינית. ואם הם, ברגע שאני לפעמים משמיע אותה, אז אנשים, רגע, אנשים שחושבים, לא כולם כמובן, מסתכלים על הדברים אחרת, והסיבה השנייה שבה דנו קודם, וזה שהמפעל ההתנחלות הישראלי עיין את ההתנחלות הפיזית מרחבית של פתרון שתי המדינות, ואני הולך ומציג את זה, באמצעות מחקרים, באמצעות ספרים, ופתאום אתה שומע קולות אחרים, זהו תהליך, האם הוא יצליח, האם הקול הבודד שלי, יחד עם קולות נוספים אחרים, יעשו את השינוי, אני לא יודע, אני רק יכול לתת לך דוגמה אחת של הצלחה בעניין הזה, בסקרים שהיו נערכים בתחילת שנות ה-2000 ביחס לחלוקת ירושלים, רוב הציבור התנגד לחלוקת ירושלים, כן? כשאת מסתכלת על הדברים האלה 10 שנים מאוחר יותר, רוב הציבור, גם אם הוא לא תומך בהקמה של בירה פלסטינית במזרח ירושלים, הוא מוכן ובעד להיפרד מהשכונות הערביות של מזרח ירושלים, מה שהוא לא היה מוכן עשור קודם. איך זה קרה? וואלה, חלק מהדבר, כל אחד תרם לעניין הזה את חלקו, זאת אומרת, גם במציאות כאוטית שטופה על ידי האמצעי ההגמוניה של התקשורת וכן הלאה, אפשר לדחוף רגל בדלת. האם ההצלחה הזאת תהפוך את הקערה על פיה? אני בכלל לא בטוח, אבל אני אומר, כל אחד יכול לעשות את מה שהוא יכול לעשות, בהתאם לאמונתו, וזה מה שאני משתדל לעשות.
מסכימה איתך, רק אני אומרת שבסיטואציה הנוכחית, שתי המפלגות שאמורות היו להיות אמונות על זה, ויתרו על התפקיד הזה. ולכן, אם גם הן ויתרו על השמעת הקול הזה, וזה לא בגלל כניסתן לממשלת השינוי, עם יד על הלב, הם לא דיברו ביטחונית ולא דיברו מדינית, למעט סיסמאות שאין מאחוריהן כלום, ושמישהו שמאל כנראה מילא את החסר אצלו, ולכן אמר, אבל הן תומכות בזה, או לחלופין קרא את המצע שבדרך כלל גם חברי הכנסת של המפלגות האלה לא קראו אותו, והשלים לעצמו פערים שלא נאמרים בכל רם, וזאת בדיוק הנקודה. בהנחה שהפתרון שאתה מציע, נניח, הוא הפתרון הנכון והצודק ביותר, ואתה יודע מה, נגיד ששכנעת אותי שהוא גם הבציע ביותר, אם אין מי שיוביל אותו, אז הוא לא שווה שום דבר, בגלל שהוא...
אנחנו קצת חלוקים, קרן, אני מסכים לגמרי, אני לא מסכים עם מה שאת אומרת ביחס למה שהם עושים, אני קצת יותר מודע ממך לפעילות של שרים וחברי כנסת מהמפלגות הללו, מה הם עושות כדי למנוע את המשך מה שנקרא הסיפוח הזוחל, בהרבה תחומים, רובם לא מגיע לפומבי מלא, אבל הדברים האלה נעשים, אבל יחד עם זאת אני מסכים שבצורה פורמלית כמפלגה שצועקת את מה שאני אומר עכשיו, אנחנו לא שומעים את הדברים הללו, אבל את יודעת, בסוף מה שאפשר להשיג זה מה שצריך לחתור אליו, ולא דברים שבסוף יכולים להוביל אותנו לאלטרנטיבה גרועה.
טוב, אני מודה שאני, וזה גם לא פעם ראשונה בשיחה, הקטע הזה של אתה זורק כל מיני משפטים כמו, אני מודע יותר ממך, אני יודע יותר ממך, אני רק אומרת שזה קצת קשל כנראה של בן אדם שמנסח את דעותיו ממה שהוא רואה סביבו, אבל לא בהכרח מול מושא השיחה שלו. אז לתשומת לבך, לא בהכרח ולא לעניין. מבחינתי, המשפטים האלה של יודע יותר ממך, אני לא חושבת שאתה יודע מה מקורות המידע שלי, כמו שאני לא יודעת מה שלך. אז לא, פשוט סתם בתור איזשהו משפט, נראה לי פחות נכון, אבל בוא נתקדם הלאה, כי זה לא עניין אישי. אז שוב אני אומרת, בעיניי משהו כרגע, ועל זה אני מניחה ששנינו מסכימים, כי אתה עצמך אמרת שאין לו התכנות פוליטית היום, או בעתיד הנראה לעין, נראה לי שלפחות בעיניי, זה היה צריך לגרום לי לחשוב שייתכן שהוא פסול מלהיות רעיון לפתרון, מכיוון שהוא אינו בר ביצוע עובדתית, גם מי שמחזיק בו אומר, זה פתרון על נייר שיכול לעבוד, בהינתן המון המון תנאים, רק התנאים האלה לא יתקיימו לא עכשיו ולא כנראה בעתיד הקרוב, אבל אני לא נביא, אבל אולי זה יכול לקרות. ואז אני שואלת את עצמי, רגע, אז אם בעצם אנחנו אומרים שזה רעיון מצוין שצריך לתחזק, אבל זה לא הזמן עכשיו, ובזמן שאנחנו אומרים את זה, גם הסטטוס קוו משתנה, וגם הלוך הרוחות משתנה, אז אנחנו בעצם החזקת הפתרון הזה, בעצם יורים לעצמנו ברגל, מכיוון שלא רק שהוא לא יצליח, כל שנייה שאנחנו מחזיקים אותו, בתור רעיון בציע, אנחנו מייצרים גם את כל התנאים, שאמורים לא לקבל אותו בסופו של דבר. זאת אומרת, אנחנו מתחזקים את דעת קהל עוינת ומצב עוין לתהליך ו...
אוקיי, אז בואי אני אגיד לך ככה. ראשית, לגבי מה שניסית לסכם, אז אני חולק עליי ואני אומר שוב, אני לא עיתונאי ולא רק חוקר, אני גם אקטיביסט וגם פעיל בהרבה תחומים, ולכן יש דברים שאני בטוח שבהם אני מעורב ואנשים לא נחשפו אליהם, כן? לגבי פעילויות כאלה ואחרות, ומבלי כמובן לפרט אותה. לגבי כל פתרון אפשרי, אם זה פתרון של שתי מדינות, ואם זה פתרון של מדינה אחת, ואם זה פתרון של קונפדרציה וכן הלאה, יש שלושה מבחנים שאני מציג אותם תמיד, יש את המבחן הפיזי מרחבי, יש את המבחן הפוליטי, ויש את המבחן התודעתי חברתי. וכשאנחנו בוחנים את כל האפשרויות האלה על בסיס שלושת המבחנים הללו, אז אכן, דרך אגב, כל אחד מהמבחן הוא תנאי הכרחי, אבל הוא לא תנאי מספיק. לכן, כשאנחנו בוחנים ביחס לפתרון שתי המדינות, אז אני אומר לך שמבחינת ההתכנות המרחבית פיזית, ומבחינת ההתכנות של עמדה של החברה היום, כפי שהיא מוצגת בסקרים ובמחקרים, יש לזה התכנות. למה זה לא קורה? כי אין התכנות פוליטית. ולכן הדבר הזה יורד בסדר היום. אבל כשאת מסתכלת על פתרון של המדינה האחת, או מסתכלת על פתרון של קונפדרציה ודברים מהסוג הזה, אין לזה שום התכנות בשלושת המימדים. בסקרים האחרונים שנעשו על ידי המכון למחקרי ביטחון לאומי, כן? אנחנו רואים שנושא של מדינה אחת, יש 9% בלבד תומכים בקרב הציבור היהודי. אם אנחנו מסתכלים על קונפדרציה, אותם מספרים, ועדיין הרוב תומך בפתרון של שתי מדינות. עכשיו, אם אתה מסתכל על ההיבט המרחבי, פיזי, אני חושב שפרסמתי על זה מספיק, בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, בתחום התשתיתי, אין אפשרות היום לקיים את העניין הזה בלי להשאיר את הפלסטינים כשואבי מים וחוטבי עצים למשך שנים רבות. ואני לא חושב שזה מגיע להם. ולכן אני חושב שפתרון של שתי המדינות הוא עדיין הפתרון שגם מעניק להם את זכותם, את הכבוד שלהם, ויוצר לנו את ההפרדה שנדרשת כדי לקיים את החזון שאני קורא לו החזון של השמאל הציוני.
אוקיי. אז אם יש אבל משהו שכן עולה באופן די מובהק, זה היעדר האפשרות לקיום משותף אמיתי של שני העמים, והצורך במה שאתה קורא לו הפרדה. זאת אומרת, אני מניחה שאתה כן רואה בזה איזשהו תנאי בעצם להצלחה של הפתרון הזה.
הפרדה במובן של הפרדה מדינית. כמובן שאני מדבר בניגוד לכל מה שהיה עד 67, אני מדבר על משטר גבול נושם, פתוח, מעבר של סחורות, מעבר של אנשים, מעבר של עובדים, מעבר של תיירות, בכל הדברים הללו. יותר מכך, משום התלות הטופוגרפית, גיאוגרפית של שתי המדינות הללו, בנושא של עיר, מים, תקשורת וכן הלאה, אני גם רואה צידור לא גדול מזה, אבל יחסית נרחב של מה שנקרא הסדרים פונקציונליים בעלי אופי קונפדרטיבי כדי לנהל את הדברים האלה, בין היתר למשל ביחס למקומות הקדושים בירושלים. הדברים הם לא שחור ולבן, הם גם לא איזו הפרדה של הם פה ואנחנו שם, ובזה זה נגמר, זה לא יכול להתקיים, לא במציאות ולא בצרכים שהמציאות הטופוגרפית גיאוגרפית מכתיבה לנו. לכן הנושא מורכב, ולכן גם הפתרון מורכב ביחס לעניין הזה. אבל פה זה ממש לרדת ביחס לכל אחת מהחברות, ואני לא חושב שיש טעם לעשות את זה. אבל אני כן רואה שיתופי פעולה נרחבים, גם תחומים, גם כלכלי, גם ביטחוני, גם הייתי אומר הומניטרי, בין לבין הפלסטינים, בעזרה שישראל אמורה וצריכה להשקיע כדי הפלסטינית הזאת תעמוד על רגליה, לפחות לא להפריע לה לעמוד על רגליה, היא יכולה לעשות את העניין.
יצא שיצאת אופטימי יותר ממה שחשבתי.
אני, תשמעי, מה זה, אני מציע אותה ריאלי, לתמונה בכללותה, ולעשות, לראות מה אפשר לעשות במסגרת הניוצים ובמסגרת המגבלות, וברוח לגמרי בסגנון שאני כותב ובסגנון שאני מתבטא, אני לא נרתע מחומות לא גדולות, ולא קטנות לנסות להגיע ולהשיג את המטרות. האם אני אופטימי? אני לא יודע להגיד לך, זאת אומרת, באופן בסיסי כן, אני אופטימי, אבל אני שוב רואה את הדברים, וחוזר על מה שאמרתי לגבי ההתכנות הפוליטית שקיימת, וגם לא קיימת דרך אגב, על האדישות של האזור ושל הטן כולו, ובראשם ארצות הברית, עם האילוצים של ביידן. לכן גם לראות איזו ישועה שלא תצטרך אלינו ותבוא על ידי שלישי, גם זאת איזושהי אילוזיה שחלק מהשמאל אצלנו שבוי ואומר, אוקיי, אם זה לא יקרה חוץ, אם לא, זה לא יקרה בכלל. אני אומר, רגע, יש לנו את האחריות שלנו, אנחנו, יש לנו את הערכים שלנו, יש את המדינה שאנחנו רוצים לראות את הילדים ואת הנכדים שלנו גדלים בה, ולכן קודם כל, אנחנו צריכים לעשות את הדברים. להאמין שנוכל לזכות לסיוע כזה ואחר. ולכן אני אומר, כן, אני אופטימי. אני אופטימי כי אני חושב שיש בנו עדיין את הכוח המוסרי והחברתי לחולל את השינוי הזה. ואני מקווה שאני לא אתבדל.
טוב, אז אני, אולי זה הזמן לעצור, כי השאלה הבאה שלי, איך אנחנו מכניסים לתוך את משבר האקלים, מערבבת פה את הכל, ויוצרת עוד
דבר יותר מתסכל אותי, אמרתי זה לא ממזמן איזה, אין דבר יותר מתסכל אותי שאני נאלץ להתעסק בדברים האלה. אני חושב שכל הזה, למרות שהוא מכתיב את חיינו מאלף ועד הסוף, אני אומר חבר'ה יאללה חלס, בואו נתבגר, יש בעיות הרבה יותר גדולות לאנושות, לחברה, כל הבעיות האלה ש שהאקולוגיות, אבל גם מעבר לאקולוגיות, הדברים שדיברנו עליהם קודם, הנושא של דעיכת האמת, הפגיעה בדמוקרטיה, כל הניאו-ליברליזם החדש, הדברים האלה, אלה הבעיות שבעצם כולנו, אנחנו הערבים, האזור צריכים לשנס מותניים ולהתמודד איתם ביחד, כי אם ללא שיתוף פעולה, הדברים האלה לא יקרים, אז זה מתסכל אותי, שבסוף אני שם תקוע עם ההתנחלויות ולא לעסוק בבעיות האמיתיות, הגדולות, שעודות
מהאם עליהם. ובזמן הזה מוזרמים המון כספים לפעילויות שפוגעות במאבק במשבר האקלים, והיו יכולות להיות מוזרמות לטובת, למשל, טיפול בנושא המים, שגם הוא משותף, ירדני, פלסטיני, ישראלי, וכן הלאה וכולי.
את יודעת, חתמנו על ההסכם ב-94 עם הירדני, הייתה התחייבות לטיפול יסודי ועמוק בנושא מים, תעלה, כן, מהדום למלח וכן הלאה, שתפיק 2 מיליארד קוב מים לירדנים. הדבר הזה היה משנה את התמונה, או כל מיני פעילויות אחרות משותפות. במקום באמת לעסוק בדברים האלה, אז אנחנו עכשיו עוסקים בהרחבה של ההתנחלות הזאת, או בהרחבה של ההתנחלות אחרת, ואנחנו עוד קוראים לזה צמצום הסכסוך, כן?
צמצום הסכסוך אחרי העמקת השבר.
כן, בדיוק, כן, כן. כל אחד עם עולם המושגים המכובד שלצערי, נשען על בורות ועל אג'נדה מאוד ברורה, שמצליחה לבלבל גם אנשים טובים בצער.
טוב, אז לא נסיים באופן אופטימי.
חייבים להישאר אופטימיים, לפחות זאת החובה
שלנו. הציווי הקטגורי.
כלפי הדורות הבאים זאת החובה שלנו להישאר אופטימיים, אבל לא להישאר אופטימיים בקורסה, אלא להישאר אופטימיים על ידי עשייה, על ידי אמירה, על ידי שינוי, ואני תמיד תמיד פשוט מסתכל בעיניים מעריצות על אותם אנשים שיוצאים מבתיהם בחורף ובקיץ כדי למחות, להפגין, להגיד את הדברים בצורה ברורה, מה שרוב הציבור מעדיף להתבצר בקורסה מול הטלוויזיה ולראות את החתונה שלו, את החתונה של האחר.
כן, טוב, הנה. גם את זה אני פחות מכירה. מעולמנו של האקטיביסטים ואנשי הפוליטיקה. שאול, אפשר לומר תודה?
כן, בטח, תמיד אמרתי שיש הזדמנות, השווה, גם אם בסוף רק 3 אנשים שומעים, או 13 אנשים אחרים מושפעים. בסוף אנחנו, כל אחד מאיתנו מוסיף את הטיפה שלו לים, בטיפה שיבצר הים הזה.
אפשר לקוות. אז בשאיפה להרבה מים, גם באזור וגם בפוליטיקה. אני לוקחת את החירות להזמין אותך שוב, ותודה רבה.
תודה רבה, קרן. להתראות.
להתראות, ביי.